פרשת כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה היא פרשה שמופיעה אחרי הפרשיות שעוסקות במבנה הגדול של המלחמה, של הממשל, של השלטון, שופטים, שוטרים, מלך, כהנים, לוויים, צורות מדיניות, כי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום, בעיות, עגלה ערופה, אחריות של שלטון, זקני העיר. פרשת כי תבוא עוברת כבר מכל אלו אל הכניסה לארץ עצמה ואל המצוות המתרחשות עם הכניסה לארץ. היא פותחת במצוות מקרא הביקורים שבא ביחד עם הבאת הביקורים. הבאת הביקורים כבר נכתבה בספר שמות, אבל היא חוזרת כאן בפרשה שלנו עם כל מקרא הביקורים הידוע לנו מהגדה של פסח והמוזכר תמיד, ארמי עובד אבי וירד מצרימה וכולי. מיד אחרי פרשת הביקורים באה פרשת וידוי המעשרות או ביאור המעשרות, ועוסקת בסיכום שנות המעשרות. אחרי שהבאת את המעשרות אתה צריך להצהיר, ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה וכולי. היא ממשיכה מהמצוות הפרטיות שכל אחד ואחד כחקלאי בארץ ישראל יורד לתוך שדהו ומביא ביקורים, מסכם את המעשרות שלו שהוא הביא מתוך תבואתו. היא עוברת למצוות כלליות שחלות על עם ישראל כולו ביחד כשהוא מגיע לארץ. היה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, ואתה צריך להקים אבנים גדולות וסדת אותן בסיד בין הר גריזים והר עיבל. שם אתה עוסק בברכה ובכללה, מעמד הברית שמתרחש מיד עם הכניסה לארץ, כמעט מיד עם הכניסה לארץ, כלומר באמת מיד עם הכניסה, אבל כמעט מיד, מפני שאל המעמד הזה מגיעים אחרי מסלול של 60 קילומטר הליכה, כי עוברים את הירדן ביריחו, והמעמד הראשון המיידי שמתרחש בעוברכם את הירדן נמצא קצת רחוק בין הר גריזים והר עיבל, זה כ-60 קילומטר הליכה משם. מסע רציני אחרי כניסה לארץ שהולכים כולם, מעניין מאוד, מעמד הכניסה לארץ, מעמד קבלת התורה המחודשת, האבנים הגדולות, הברכה והכללה, כל זה הפרשה שלנו, מתרחש דווקא שם, בשכם בין הר גריזים והר עיבל, ולא עם הכניסה לארץ. ואז בעצם סופה של הפרשה זה בהמשך הברכה והכללה, וכל פרשת התוכחה הארוכה ארוכה ארוכה, של הברכה בהתחלה והכללה, ואם לא תשמעו, ואז כל הכללה של 100 חסר 2 כללות, 98 כללות קשות, מוכרות מאוד מהמציאות, מההיסטוריה. המחנה המשתף את הפרשה הזאת, מלבד היותה כל כולה עוסקת בכניסה לארץ, הוא פרט אחד מאוד מעניין שטוב לדבר עליו בסוף שנה כזאת. כל המצוות המובאות בפרשה, כל האירועים המרכזיים, גם במרכזה של התוכחה, הנושא המרכזי במצווה יותר מבכל פרשה אחרת בתורה, הוא השמחה. זה דבר מאוד מעניין שצריך להבין אותו, כי נדמה לי שמתוך הפרשה שלנו אפשר להבין לעומק אולי שלושה דברים. את מושג השמחה, את הקשר שלו לקיומה של תורה ומצוות, את הקשר היותר מיוחד שלו לחיבור בין עם ישראל לארצו, בין עם ישראל לקיומו כעם, לא רק לארצו. קודם כל נראה את זה בפסוקים עצמם. הפעם הראשונה שזה מופיע לפנינו במקור אחד, ואני מתנצל שהפסוק הכי חשוב בעניין הזה הוא הפסוק הלא מובא, אבל אני אומר אותו בעל פה מיד. מקור אחד הוא תחילת הפרשה, פרשת שוב כמו שאמרנו, הבאת הביקורים, בסדר, ומקרא הביקורים, נכון? אתה מגיע אל הארץ, אתה יורד, אתה לקחת מראשית פרי האדמה, אתה מביא אותה ראשית פרי האדמה אל הכהן, בסדר? וענית ואמרת, הגדתי היום לפני השם אלוקיך, קיבעתי אל הארץ, נכון? מצוין. אתה אומר שם את כל הפרשה, ויראו אותנו המצרים, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת אחתינו. זוכרים את זה מליל הסדר. וכל פעם אנחנו שם עוצרים, נכון? ואומרים את המדרש, עמלנו אלו אבנים לחתינו זה הדחק, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים. זוכרים? יד חזקה, אחת, ובזרוע נטויה, אווירה של פסח לרגע. ואז שמסתיים ובאותות ובמופתים, הנה הפסוק מקור אחד, זה סיום ההצהרה של נביא הביקורים, ויביאנו אל המקום הזה, המקום הזה אל הארץ, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה, עד כאן תיאור היסטורי, שהתחיל אגב מההתחלה, מהרמי עובד אבי, סיפור תולדות ישראל על האשכול שביקר, על הביקורים. ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. זה בעצם לא שיחה עם הכהן, זה שיחה עם הקדוש ברוך הוא. הכהן הוא רק זה שיקבל את הפרי בסוף, אבל אתה בעצם אומר לו רק, גזוז אותי לה, אני מדבר עכשיו עם מישהו אחר. ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. אחרי שתניח ותקיים והשתחווית לפני השם אלוקיך, אז מגיע הפסוק שבא מיד אחר כך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, אתה וביתך, הלוי וכו', ובזה מסתיימת הפרשייה של ההצהרה של נביא הביקורים. אומר רש"י מיד, אתה והלוי והגר אשר בקרבך, כך מסתיימת הפרשה הזאת, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. מה זה ושמחת הזה? עוד לפני רש"י, מה זה ושמחת הזה? זה תוצאה כזאת? או שבשמחת זה בעצם סיכום, אבל יש לו גם מימד הלכתי מסוים. מצוות ושמחת היא לא מצווה כאן, יש ושמחת בחגיך. זה זמן של שמחה. הבאת ביקורים זה לא בחג השבועות רק. זה צריך לזכור. חג הביקורים נקרא חג הביקורים כי בו מתחילים להביא את הביקורים. אבל את הביקורים מביאים מעצרת ועד החג. ואם עם הביקורים לירושלים, כל תיאור הבאת הביקורים זה בין עצרת לחג. ועכשיו אתה מביא את הביקורים וקורא ומקיים ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך אתה והלוי והגר אשר בקרבך. מה בדיוק? רש"י אומר במקור שלוש, ושמחת בכל הטוב, מכאן אמרו, אין קוראים מקרא ביקורים אלא בזמן שמחה. מעצרת ועד החג, שאדם מלקט תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו. אבל מהחג, החג כאן הכוונה היא לסוכות. מעצרת ועד החג הסוכות. אבל מהחג ואילה, גדלים לי ביקורים ואני מביא אותם אחרי סוכות, אני מביא. ומקיים ראשית ביקורי אדנתך, תביא בית השם אלוקיך. אבל אני לא קורא מקרא ביקורים. למה? כי חסר מימד השמחה. למה? הרי אני מביא את הביקורים. לא, כי על מה השמחה? השמחה היא לא על הבאת הביקורים. השמחה היא על הצלחותיך החקלאיות. השמחה היא בתקופה החקלאית שבין שבועות לסוכות, שאדם שמח ביינו ובפירותיו ובשמנו. נראית שמחה מאוד אישית כזאת. וכשאתה נמצא בשמחה הזאת, אז אתה קורא מקרא ביקורים. זאת אומרת שבשמחת בכל הטוב כשהוא חסר משהו, אתה לא יכול לקרוא מקרא ביקורים. יש לזה משמעות הלכתית לבשמחת בכל הטוב. כאן מצוות שמחה ראשונה עם הבאת הביקורים. הפרשה הבאה בפרשת כי תבוא היא מצוות ביאור המעשות. שם לא מופיעה המילה לשמוח, אבל שם מופיעה הלכה עוד יותר מעניינת. שם אומרת התורה כי תחלה לאסר את כל מעשר תבואתך וכו' וכו' וכו', ואז אתה בא אל הכהן ואומר לו, ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה, מצוין, ואתה מוסיף, מקור שתיים, עד כאן מה עשיתי, נכון? עשיתי ככל אשר ציוויתני, עכשיו מה צריך להגיד כאן לפני העשיתי ככל אשר ציוויתני, נקרא בפנים, לא אכלתי ועוני ממנו. מאותו מעשר שני, הרי מהמעשר השני, אוכלים הבעלים עצמם. יש מעשר שאני נותן ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה. זה מעשרות ראשון, אני. בסדר? יש את התרומת מס, יש לכהן, גמרנו. ויש מעשר שני, שאותו אתה בעצמך אוכל, אבל אתה אוכל אותו בירושלים. אתה אוכל אותו בירושלים, בשמחה. ועליו חלים הכללים הבאים. בואו נראה את הפסוק. לא אכלתי בעוני ממנו. מסביר רש"י במקור 4 מצד שמאל, לא אכלתי בעוני ממנו מכאן שאסור לעונן. המעשר השני הזה אסור למי שהוא עונן על אבלו, על מיתו. אחרי שאדם מת לא מת, הוא נמצא במצב של עוננות, של ענינות, והוא נקרא בשלב הזה העונן או העונן שעליו מדובר בפרשה, ואתה צריך להצהיר שאת המעפר השני לא אכלת בהיותך בצער הזה שלא אכלתי בעוני ממנו. זה לא נגמר. אני חוזר לפסוק. ולא ביארתי ממנו בתמה. ולא נצאתי ממנו למת. מה זה ולא נצאתי ממנו למת? ממתי מת צריך מעשרות? מה זה ולא נצאתי ממנו למת? אומר רשי ולא נצאתי ממנו למת. רשי בהמשך מקור 4. אני מדלג שם על כמה שורות, אתם רואים שורה נדמה לי רביעית מלמטה במקור 4, ולא נתתי ממנו למת לעשות לו ארון ותכריכים. אם גדלו לי תבואות כאלה שאיתם עושים ארונות, תכריכים, במעשר שני לא משתמשים למתים, רק לשמחה. אבל זה לא נגמר. שמעתי בכל השם אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. שמעתי בכל השם אלוהי רשי במקור 4, הביא אותיו לבית הבחירה. הנה, הבאתי את המעשר לבית הבחירה, אכלתי בירושלים, אני פה. אבל רשי מוטרד מהשאלה, מה פירוש עשיתי ככל אשר ציוויתני? הרי כבר אמרת את הכל, מה אתה מוסיף? את כל הפרטים אמרת. ככל מצוותך אשר ציוויתני, הכל כבר אמרת. אז מה אתה מוסיף? אומר רשי, עשיתי ככל אשר ציוויתני, תילי פלור. שמחתי ושימחתי בו. מעשר שני יש לו הרבה עניינים. צריך לאכול אותו בירושלים, ואיפה אוכלים אותו, ובין החומות, והדינים שלו, ואיך פודים אותו, כל מיני הלכות שלא ניכנס אליהם בכלל עכשיו. מה זה ככל אשר ציוויתני? מהי המצווה, מהו הככל אשר ציוויתני? שמחתי ושימחתי בו. אם אכלתי אותו בירושלים ולא שמחתי, אז לא עשיתי ככל אשר ציוויתני. ואם לא שמחתי, אבל קיימתי את כל הפרטים, לא עשיתי ככל אשר ציוויתני. זה מעניין מאוד, זאת המצווה השנייה בפרשת כי תבוא. הראשונה עסקה בשמחה, ובלי שמחה אתה לא יכול לקרוא מקרא ביקורים. כלומר, עכשיו לא מדובר על שמחה שאומרת, שמה, תעשה את המצווה ואל תהיה עצוב, תשמח קצת. אם אין את השמחה, אין את מקרא ביקורים. והמצווה השנייה אומרת, שמה זה הככל אשר ציוויתני של ביאור מעשרות? שמחתי ושמחתי בו. ומה הפרטים? לא אכלתי בעוני, לא עשיתי ממנו תכריכים אמת. מחייב הבנה. אחר כך מופיעה המצווה לשמוח במצווה הבאה שיש בפרשה, בבניית האבנים. מגיע עם ישראל לארץ ישראל, הולך אל הר גריזים והר עיבל, והנה הוא צריך לבנות אבנים, מקור 6. אבנים שלימות תבנה את מזבח השם אלוקיך, והעלית עליו עולות להשם אלוקיך, וזבחת שלמים, ואכלת שם, זה לא בבית המקדש, זה בהר גריזים ובהר עיבל, בברכה ובקללה. ושמחת לפני השם אלוקיך. עוד פעם אתה צריך לשמוח. רק שהפעם אני לא מבין למה כל כך. כי כשאני מביא את הביקורים, אני מבין בדיוק על מה אני שמח. משמח מאוד, היין, השמן. מה כל כך יש לשמוח בין הר גריזים והר עיבל? ארור האיש אשר יעשה וארור 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 וארור, ואמר כל העם אמן. פרשת כי תבוא היא לא בדיוק הפרשה של הכי הרבה ושמחת. אתה מגיע להר גריזים והר עיבל, זה כנראה נכנס לאיזה קוד, הכל שמח בפרשת כי תבוא. ואז שם אתה מביא את השלמים, ושמחת לפני השם אלוקיך. על מה? על כתיבת התורה? הנה הפסוק הבא, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בהר היטב. אז על מה השמחה? אני מבין על מה השמחה במעשר שני. אני עולה לירושלים, אני אוכל מעשר שני בשמחה, הבנתי. אני מבין על מה השמחה בביקורים. כשאין שמחה, אין נקרא ביקורים. חייב הבנה. על מה השמחה בהר גריבים והר עיבל? רש"י לא עונה על זה. רבי עובדיה ספורנו מתחת למקור שש, אומר תשובה מדהימה. ושמחת לפני השם אלוקיך, על שתיכנס אז עמו לברית, בהר גריבים ובהר עיבל. אבל הברית הזאת היא ברית קשה. הברית הזאת לא רק אומרת שעכשיו יש דברים שמחים. הברית הזאת אומרת שאם תעבור על הברית אתה תשלם. הברית הזאת היא ברית שאומרת דברים מאוד חריפים בכתבו ובפרשת ניצבים. לא קלה הברית שיש בין הר גריזים והר עיבל. אז על מה השמחה? וספורנו ואומר, השמחה היא על זה שאתה קשור לברית הזאת של עם ישראל עם הקדוש ברוך. אולי זה מחייב אותנו להבין קצת יותר עמוק על מהי השמחה גם בדברים הקודמים שדיברנו, כי חשבנו שהשמחה במקרא ביקורים זה שיש יין ושמן. אבל יהודי שיש לו הרבה יין ושמן והוא לא הגיע לארץ ישראל והוא לא זכה להביא ביקורים, הוא לא יכול להביא מקרא ביקורים ולהגיד את השמחה הזאת. ואין לו ושמחת בכל הטוב. זאת אומרת, זה לא רק היין והשמן. זה החיבור של השמחה הפרטית שלך עם זה שזכית לרדת אל השדה שלך בארץ ישראל ולהביא. אחרת אין לך מקרא ביקור. והשמחה שיש בביאור מעשרות של שמחתי ושמחתי בו היא על הכוח שלך לאכול את המעשר בירושלים. אז כנראה לא הבנו מספיק מה היה השמחה מקודם. אבל שלוש הפעמים האלו שמופיעה השמחה הן רק ההקדמה לפעם הרביעית. ואחרי שנראה את ארבעתה ננסה לראות את הכל ביחד. הנה הפעם הרביעית שבה מופיעה השמחה. זה מופיע במקום שהוא מופלא מאוד מאוד מאוד. כל פרק כ"ט הוא פרק ארוך, 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 שעוסק ב-98 קללות קשות, קשות מאוד. כדאי לעסוק בהם מדי פעם בשיעור, מפני שבבית הכנסת קוראים אותם מאוד בשקט. אז לא תמיד שמים לב. באמצע הקללות יש סיכומים מדי פעם. אמירה, סיכום, אמירה, סיכום. שם מופיע סיכום ובו כתוב ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. תחת, לפני התחת, סליחה, תחת אשר לא עבדת, זה יופיע עוד מעט. ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. וההסבר שמופיע באותו פסוק, כי לא שמעת בקול השם אלוקיך, אתה לא קיימת את מצוותיו, לא עשית את תורתו, על זה באו הכללות. והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם. אחר כך מתחילה הפרשה הבאה, וככה הקריאה הפשוטה. הפרשה הבאה מופיעה במקור 5. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אני קורא את זה כמו שזה כתוב לפי רש"י. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך ברעב, ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוואריך עד השמידו אותך. אני בכוונה הזכרתי את הרצף של הפסוקים לפני. כי בפשטות הפסוק תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, איננו סיכום של מה שנאמר לפני כן, אלא המקבילה של מה שנאמר בפסוק הבא. וכאילו כתוב פה כך, תחת אשר לא עבדת כשהייתם בארץ ישראל וזכיתם לרוב כל, ולא היה חסר לכם כלום, לא עבדת את השם אלוקיך, כי רצית לא לעבוד את השם. תחת זה, מה יקרה הפסוק השני כמו שקראנו? אתה הגעת לגלות, ושם עבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך. אבל שם עבדת את אויביך לא בשמחה, ולא בטוב לבב, ולא מרוב כל, אלא ברעב, ובצמא, ומחוסר כל. כך מבין רש"י, הנה רשי שיש לפנינו, ככה רשי בדיוק, לא, אין אותו לפנינו, רשי בדיוק מבין תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אומר רשי, כאשר היה לך רוב כל. אבל הרמב״ם, וזה הציטוט האחרון, הרמב״ם מבין אחר. הרמב״ם במקור מספר 9, נדרש לפרשה הזאת, והזכרנו את הרמב״ם הזה, נדמה לי יותר מפעם אחת, אגב ענייני שמחת חג הסוכות. אנחנו ערב ראש השנה, אנחנו גם ערב סוכות. אבל כאן אני מביא את זה אגב הפרשה שלנו. הרמב״ם לא עוסק בפרשנות לפרשת כי תבוא. בהלכות סוכות, הרמב״ם מדבר על נושא שמחת בית השואבה. הוא מדבר על שמחת בית השואבה ומתאר איך נראתה השמחה הגדולה הזאת, שמחת בית השואבה במקדש. זו השמחה שאומרים עליה שמי שלא ראה אותה לא ראה שמחה מימה וכו'. תוך כדי תיאורו את השמחה הגדולה של שמחת בית השואבה, הוא מדבר על החיוב לשמוח מעבר לשמחת בית השואבה. בכלל, עד כמה השמחה היא דבר עקרוני בקיום תורה ומצוות. אגב זה הוא אומר את המשפטים שמופיעים במקור 9, והם סיום ההלכות של הרמב״ם בענייני סוכה ולולב. בענייני חודש תשרי. וככה הוא כותב. השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה, או בעשיית המצוות בגרסה אחרת, ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. זה הגדרה מעניינת בהלכה של הרמב״ם. לא דבר חשוב מאוד זה, ולא השמחה שישמח האדם זה דבר יפה מאוד, וזה נחמד לשמוח, זאת עבודה. אנחנו בדרך כלל הבנו ששמחה זה דבר שאו שבא או שלא בא. עבודה גדולה. מה זה עבודה גדולה? איך בדיוק עובדים על השמחה? אבל זה כלום. עכשיו הרמב״ם מתחיל לעבור קצת את הגבולות. שהרמב״ם תוחם את עצמו בהם לפעמים. וכל המונע עצמו משמחה זו, אגב, הרמב״ם הרבה מאוד פעמים בדרך כלל מסתמך על מקור. על הרמב״ם הזה כותב מיד המגיד משנה, נושא הכלים הגדול על הרמב״ם, כל זה מדברי רבינו. זה ככה רמב״ם, רמב״ם. עכשיו אנחנו שומעים רמב״ם עצמו. וכל המונע עצמו משמחה זו. מאיזו שמחה? מהשמחה בעשיית המצוות. כלומר, הוא מקיים מצוות או לא? הוא מקיים. רק מה הוא לא עשה? הוא לא שמח בקיום מצוות. מקיים את המצוות. מה, מצוות זה הפנים? הוא מקיים את המצוות. נו, הוא לא רוקד. הוא לא רוצה. הוא רוצה לקיים את כל המצוות. לא שמח. הוא מקיים את החוק. מההתחלה עד הסוף. הוא לא עובר על החוק פעם אחת. לא שמח בעשיית המצוות. ההפך, הוא אומר, אני לא באתי בשביל לשמוח, אני באתי בשביל להיות מצווה. אני מצווה, אני מקבל את זה בכובד ראש, ברצינות רבה. לא, זה לא הזמן לי עכשיו, זה לשמוח, פעם אחרת. מה זה פה, ספרי חסידות על שמחה? זה רמב״ם. תשיבו טוב. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. אין ביטוי, מפחיד. ראוי להיפרע. יש בגמרא ביטוי שנקרא מי שפרע. מי שפרע שלא נדע. מי שפרע זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה מי שבירך לכיוון ההפוך. שהיו צריכים לאיים על מישהו שאין לו היה נגדו שום סנקציה אחרת בעולם, הסנקציה הקשה ביותר הייתה מי שפרע. היו מוציאים עליו אמירה, והקדין, או מי שהיה מוציא, והיו קודין מי שפרע. מי שפרע מדור המבול, מי שפרע וכל המוסיף, היו מוסיפים שם. הוא גם יפרע מהידיד ה... אומר הרמב״ם, היהודי הנחמד הזה מקיים תורה ומצוות מהתחלה לסוף צדיק. רק הוא מקיים את זה בלי שמחה. תגיד, לא בסדר. עבודה גדולה הייתה עבודה. מה אתה רוצה בחיים שלו? קשה לו עכשיו. ראוי להיפרע ממנו. זה מחייב הבנה. אבל כל זה מבחינתי עדיין צדדי. אני רוצה שתראו על מה הרמב״ם מסתמך. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, איך הרמב״ם מבין תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב? לא כאמירה טכנית שאומרת כך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך כשהיית בארץ ישראל ולא היה חסר לך כלום בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, אז ועבדת את אויביך ברעב ובצמא מחוסר כל. לא. הרמב"ם מבין כל מה שדיברנו עד עכשיו בכל הפסוקים. למה באים על העונשים על האדם? למה באים העונשים על האדם בכתבו ולמה באים העונשים על עם? למה באים העונשים על חברה שלמה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. על פי הרמב״ם, אתם רואים שהרמב״ם מכניס את עצמו בכוונה למוקש פרשני. הוא אומר, אני מפרש את הפסוק כמסביר בכלל על מה באה פורנות. הרי מה הוא אמר? את איזו מילה הוא רוצה להסביר? מאיפה הגעתי עכשיו לאמירה המסוכנת הזאת, שאומרת שמי שמונע עצמו מעבודת השמחה ראוי להיפרע ממנו. מאיפה אני יודע את זה? זה כתוב בתורה. כי כשהתורה אומרת מיני ראוי להיפרע, אז מה היא אומרת שלמה ראוי להיפרע? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה רמב״ם מדהים. ככה רמב״ם מבין את הפרשה שלנו. זאת אומרת שבפרשה שלנו 100% מהנושאים המרכז שלהם הוא שמחה. פרשה ארוכה כתבו. ואתם שמים לב את זה. סיום פרשת הביקורים זה במבחן שלך אם אתה שמח בכל הטוב. סיום 7 שנות מעשות זה במבחן שלך אם אתה שמח ומשמח. צריך להבין, ביקורים ומעשות מבחינת עולם חקלאי זה כל תקופות החקלאות שלך מההתחלה עד הסוף. זה מהאשכול שביקר ועד המעשר האחרון שנתת. והמבחן הוא שמחת או לא שמחת, שמחת ושימחת או לא. אחר כך עוברים אל הכלל ואומרים לו, הגעת להר גריזים והר עיבל, אני לא מבקש ממך לאכול שלמים, זה חשוב מאוד, אבל תאכל שלמים ותשמח לפני השם אלוקיך. במה? בזה שאתה עכשיו מקבל את הברית והר גריזים והר עיבל, אבל היא ברית קשה מאוד, אתה תשמח. אני עוד לא מבין למה, אבל אני מבין שזו עבודה קשה, כי כנראה לא מדובר פה על השמחה הנחמדה, שכשזה הולך אז אני עושה את זה. ואז מסיים הרמב״ם ואומר, וכל המגיס דעתו, פה הוא חוזר לשמחת בית השואבה, כמו שמחת בית השואבה, הוא מדבר עכשיו על כל שמחה. וכל המגיס דעתו, מגיס זה ביטוי קשה, מגיס זה גסות. מגיס דעתו זה גס דעת, זה שחת. וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות אילו. אתם יודעים מה הרמב״ם מדבר? הרמב״ם שהוא דבר על שמחת בית השואבה, הוא תאר איך רקדו שם. הוא בכלל הרס לנו את הפיור. הוא אומר, שם לא רקדו כל החבר'ה והזקנים עמדו בצד וראו. שם רקדו הזקנים ואנשי המעשה וראשי הישיבות והסנהדרין, וכל העם מסתכלים ורואים. כי כדי לשמוח צריך מדרגה. צריך ללמוד את זה, זה הרבה זמן לוקח ללמוד את זה. יש דברים שאתה יכול גם כצעיר, מו, תלמד תורה, אבל לשמוח? זה מדרגה גדולה. עכשיו אומר הרמב״ם, אומר אדם, אני, זה נחמד מאוד פה, יפה מאוד, זה באמת נחמד מאוד שהצעירים ככה, אבל זה לא בשבילי, זה בעברית עתיקה אומרים פסניס. זה לא מתאים. לא, לא מתאים. זה יפה, אין לי התנגדות, אבל לא מתאים. מה אכפת לך הרמב״ם? מה? אומר הרמב״ם, וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות, איזה ביטוי קשה אגב, מתכבד. אתה חושב שאתה מתכבד בעיני אחרים, אתה מתכבד בעיני עצמך. הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו, שומעים את הנוסח של הרמב״ם, חוטא ושוטה. מי שאמון בפסיקות הרמב״ם לא רגיל לסגנון הזה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. אל תתהדר לפני מלך ואל תשוויץ לפני מלך. על זה? אני הבנתי את הפסוק אל תתהדר במשלי לפני מלך. אם היו שואלים כל אחד מאיתנו מה זה אל תתהדר לפני מלך, זה תתנהג בנימוס, בכובד ראש. איך מסביר הרמב״ם? זה נשמע כמו רב נחמן. איך מסביר הרמב״ם אל תתהדר לפני מלך? לקפוץ. כשרוקדים אז חזק. מה הוא מדבר? מה הוא רוצה בכלל? וכל זה עבודה גדולה היא. וכל המשפיל עצמו ומעיקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול, המכובד. שימו לב, לא המתכבד בעיניו,
המכובד האובייקטיבי, הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה. עובד מאהבה זה קוד אצל הרמב״ם. האיש שמגיע לפי הלכות תשובה, לפרק העשירי של הרמב״ם בהלכות תשובה, הוא העובד מאהבה. איפה המבחן שלו? נראה מוזר. שם בריקודים. שם המדידה. לכן דוד מלך ישראל אומר, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. אנחנו זוכרים את הריכוח בין דוד למיכל בת שאול, המשקיפה מן החלון. מיכל, שגדלה בבית מאוד מאוד מכובד, נראה לה לא כל כך מתאים שדוד רוקד כהיגלות נגלות אחד הריקים, וקופץ ומפזז ומחרקר, והיא מאוד מאוד כועסת על זה. ודוד עונה לה, הנה הרמב״ם ממשיך את ציטוטו, ונקלותי עוד מזאת, הלוואי שהייתי יכול עוד יותר להיות קל. הלוואי שגמרי הייתי יכול להיות שפל בעיניי. לא הצלחתי, ניסיתי, לא הגעתי עד הסוף, אני עוד בעבודה שהרמב״ם דיבר עליו, אני באמצע, לא גמר. ואין הגדולה והכבוד, המשפט האחרון שאגב חותם את ההלכות האלה, הוא משפט מאוד עקרוני פילוסופי. אומר הרמב״ם, אתם רוצים הגדרה לגדולה וכבוד? עכשיו הרמב״ם אבן שושן, גדולה וכבוד שווה, עכשיו לא מדבר על שמחה, מה זו גדולה וכבוד? שמו את ההגדרה. אלא לשמוח לפני השם. גדולה וכבוד שווה ושמחת לפני השם אלוקיך. לא ושמחת בחגיך. זאת מצווה חשובה בחג, והגיוני שאתה תגיע לזה. אלא ושמחת לפני השם, איפה? בעשיית המצוות ובאהבת האל שטיבה בהם. מתי? תמיד. שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. אני יודעתי, הרמב״ם מבין הפיזוז והקרקור הזה שנראה לנו מאוד מאוד לא מכובד. זה מה שעושה את דוד להמלך דוד. והמלך דוד, ומה הוא המלך דוד? מפזז ומחרקר לפני השם. צריך להבין את זה. מה הוא בעצם מושג השמחה, עבודת השמחה הגדולה הזאת? איך היא מתחברת אל הפרשה? אני רוצה להתחיל את זה מהרמב״ם, לחזור אל הפרשה ולהגיע אלינו. בעצם אומר פה הרמב״ם יסוד גדול מאוד. השאיפה היא שהאדם יהיה שמח במה? שיהיה שמח בזה שהוא מצווה. שמחה אמיתית, לא רגעית. לא שנובעת מאיזשהו גורם חיצוני שמאפשר לי לשמוח. אירוע שיתרחש או כוס יין טובה. אבל משהו שיכול לחלוף. שמחה אמיתית היא בהיותי קשור, מחובר, בטל לאיזשהו נצח שהוא אינסופי. וכשאני מחובר לאינסוף הזה, שום דבר לא יכול להעתיד אותי. אם אני מחובר באמת, באמת, באמת אל האינסוף, יש ביטוי גדול בהלכה, אין שמחה כהתרת הספיקות. כי כשאני נמצא באיזושהי ודאות שלא יכולה להשתנות, לא ודאות מדעית שיכולה להשתנות במבחן מדעי חדש, אלא בוודאות של נצח, אם אני מחובר למשהו שאותו אי אפשר לחלות, אז אני שמח. המלך דוד נמצא בבעיה קשה. כי למלך דוד יש כתר, ולמלך דוד יש כבוד. ולמלך דוד יש ארמון. ולמלך דוד יש המון מוטיבים חיצוניים שהוא יכול להיות שמח בגללם. אבל בעצם ככל שהמוטיבים החיצוניים האלה תופסים יותר מקום, אז המלך דוד יכול להתרחק מהיותו לפני השם. לפעמים דווקא העני והמסכן שאין לו אלא את הקדוש ברוך הוא, והוא יודע שבאמת אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, יש לו שמחה עצומה, שמחת עניים קוראים לזה.
והיא כל כך טבעית ופשוטה.
המלך דוד שנמצא בשיא מלכותו וכבר רואה אותו מיכל בת שאול, הוא כבר נמצא בעצם גם בשאול וגם בדוד, הוויכוחים הסתיימו, יש לו את הכל. הוא מפזז ומחרקר לפני השם ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, עשה אותי נקל יותר, שפל יותר, כדי להיות כל כולי נטו שליח שלך. שלא יהיה לי מילימטר משל עצמי. זה מאוד קשה לאדם המודרני להבין את המשפט הזה. לבין התרבות המערבית בכלל. מאוד מאוד קשה המשפט הזה. כי התפיסה היא שזה פעילו כביכול פוגע במימושי העצמי, באוטונומיה שלי, באישיות שלי. השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות יכולה להתאפס אצלנו בדרך כלל במושגים הבאים, וכך אנחנו חיים בדרך כלל. אני שמח כי עשיתי פעולה נפלאה. אני שמח כי אני ממש מבין את המצווה הזאת סוף סוף. אומר הרמב״ם, כל אלה חולשות. אני שמח כי אני ממש מצווה. כלומר, אני כל כולי קשור אליך, ריבונו של עולם. את זה אף אחד לא יוכל לקחת ממני. אז אני שמח. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם. כי אם אתה לא שמח לפני השם, אז הכבוד הזה הרי כבוד שיחלוף. הוא איזשהו כבוד חיצוני. הוא איזשהו כבוד שיכול להטעות אותך. כי ברגע שיקחו ממך אותו, אתה נמצא בשיא ההשפלה שיש. אבל אם הכבוד שלך הוא שמחה לפני השם, לא ייקחו לך את זה אף פעם. לכן, אמיתית, זה הכבוד. אם גדולה פירושה שאתה גדול יותר ממני או יותר ממנו או יותר ממנו, זאת אומרת בעברית אחרת שאתה תלוי בכל כך הרבה קטנים כדי להיות גדול. אז כמה שאתה יותר גדול, אתה בעצם יותר קטן. כי משהו חיצוני עושה אותך גדול. אבל אם הגדולה היא לשמוח לפני השם, את זה לא יוכלו לקחת את זה. אומר הרמב״ם, מי שמקיים תורה ומצוות, אבל לא שמח בעשיית המצוות, איך הוא אמר? באהבת האל שציווה, לא באהבת האל. יכול האדם לשמוח באהבת האל, זה דבר מאוד חשוב. יכול להיות שזה קשור לקיום מצוות ואהבת את השם אלוקיך. מאוד יכול להיות, כך על פי הרמב״ם בהגדרת אהבת השם. הוא הגיע להשגת האל, והוא מתענג בזה, ושמח בהבנה, ושמח, מצוין. זה לא מה שאנחנו מדברים עכשיו. אני רוצה שתשמח לא באהבת האל, אני רוצה שתשמח באהבת האל שציווה. כשאתה שמח באהבת האל שציווה, אתה הופך להיות חלק מאין סוף ברוך. דיברנו יותר מפעם על המושג של שליחות, של שליח. צריך לזכור את זה תמיד. איך אותו מדרש ידוע שאנחנו מכירים אותו הרבה על החמה והלבנה, נכון? שהיו שווים בגודלם בהתחלה, ואחר כך באה לבנה ואמרה, ריבונו של עולם, כך מספרת האגדה במסכת חולין, באה לבנה ואמרה, ריבונו של עולם, העסק הזה לא ילך, כי הרי אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד. אז אולי אפשר לעשות איזשהו ארגון פוליטי מראש, כדי שלא יהיו אחרי זה כל מיני טקרים. ואז אמר לה הקדוש ברוך הוא, את באמת צודקת, שני מלכים באמת לא יכולים לשמש בכתר אחד. אשר על כן, לכי ומעתי את עצמך. והלבנה מבוישת כל כולה, הולכת וממעטת את עצמה, אבל היא שואלת את הקדוש ברוך הוא שאלה אמיתית, ריבונו של עולם, הועיל ואמרתי דבר הגון, אלך ואמעיט את עצמי? מה יש? רציתי סך הכל לעשות סדר פה בעניינים, כדי שלא יהיה בלגן אחר כך. החמה לא דיברה, אבל אני שאלתי שאלה אמיתית. אז הקדוש ברוך הוא אומר לה, אין דבר, זה לא כל כך נורא, כי יש לך המון פלוסים. הפלוס האחד היחיד שאני אזכיר באותו מדרש, הוא אומר לה, את לעומת החמה, עובדת משרה מלאה. זאת אומרת, החמה כידוע לך, תמשול רק ביום. ואת לעומת זאת עובדת יום ולילה, לא במשמרות, רצוף. את מושלת גם בלילה, אז רואים אותך, וגם בלכון, החמה תופסת את כל המסך, אבל גם את נמצאת. ומי שילמד בכיתה א' שהחמה נמצאת והלבנה, בטח ידיים, וכולם, כל הילדים ידעו שאת גם ביום. לא רואים, אבל יודעים. והלבנה מאוד מאוד לא מתפייסת. היא לא נרגעת, והקדוש ברוך הוא אומר לה, אין דבר, ככה פרט ניחומים, תקבלי כוכבים. ואת הכוכבים. היא לא מתפייסת, והקדוש ברוך הוא בסוף אומר לעם ישראל, רבותיי, אתם תצטרכו להמשיך את התפקיד, כל ראש חודש אתם תפייסו את הלבנה. ותעשו לה ככה קצת רוגע, שמחה, מסכנה, קטנתי אותה. זה מדרש נפלא, וצריך להבין רק נקודה אחת בו שאני רוצה הפעם. צריך הרבה 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 יותר. הלבנה באמת צודקת. באמת אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד. איך אומרים בישראלית? מי שמכיר שני מלכים שיכולים לשמש בכתר אחד, שיקום. זה באמת זה לא הולך. זה יפה מאוד בתור הצהרות. זה מחזיק בשעתיים וחצי ראשונות של הקדנציה, אחרי זה נגמר. זה לא עובד, נו. זו המציאות. שני מלכים לא יכולים לשמש בכתר אחד. אז מה אתה רוצה מהלבנה? למה להעניש אותה? למה להכי ומעטי את עצמך? היא צודקת. הזכרתי פעם שמאדמור מבל אמר הסבר אדיר. זה אמת. אמר באמת, אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד, אבל גברת לבנה, מה זה רלוונטי לגבייך? מאיפה הגיע לך לראש שאת מלכה בכלל? מי המציא לך את הרעיון הזה? שני מלכים לא יכולים לשמש בכתר אחד, נכון? יש עוד הרבה משפטים נכונים. מה זה קשור אלייך? שני שליחים יכולים לשמש מלך אחד. ושלושה ביליון שליחים בעולם יכולים לשמש מלך אחד. זה את נמצאת שאת מלכה. כי את נמצאת בתסכול להיות מלכה. אז יש לי רק דרך אחת להרגיע אותך. ואז יהיה לך חיים מאושרים. לכי כבר ומעטי את עצמך. תשכנה, את באמת חושבת שאת מלכה, תמיד תסבלי. זה יעבוד לקדנציה של שעה, ואחרי זה תחטפי מכה כל פעם. זה יקרה לך כל חודש. את בטח חושבת שנעשה לך את היום הולדת כל חודש כשתהיי כזאת גדולה. באמצע החודש. את לא מבינה שבדיוק אז את מתחילה להיות קטנה מחדש? אנחנו נעשה לך את היום הולדת כשתהיי הכי קטנה. זה הזמן שאת מתחילה לגדול. אמר לה הקדוש ברוך הוא, את יודעת מה טוב בלהיות קטנה? שאת מושלת גם ביום וגם בלילה. יש דבר בתורת חב"ד, דבר עצום. שליח חושב שהוא קטן יותר, כי הוא רק שליח. אבל איך כתוב בהלכה? שלוחו של אדם כמותו. אם אתה באמת שליח של הקדוש ברוך הוא, אז כביכול אתה כמותו פה. לכן את הלבנה מושלת גם ביום וגם בלילה. ממשלת הלבנה לא נפסקת. נכון, בקטן, פחות רואים את זה, אבל הממשלה עצמה נמשכת. החמה מושלת בגדול, אבל זה נפסק. מי שתופס את השמחה בעצם היותו שליח של המשלח האינסופי הנצחי, מבין מהי השמחה. מי שמאבד את זה, לא מבין את מושג השמחה. כשמתחברים לזה, אפשר להגיע לחלקים הקודמים של הפרשה, והם עיקר מה שרצינו. השמחה שיש בביקורים, השמחה שיש בהר גריזים ובהר עיבל, השמחה שיש בביאור המעשרות, היא שמחה מסוג מאוד מאוד עמוק. איך כתוב שם בספורנו? הוא שמח בהר גריזים והר עיבל, כי הוא הגיע לברית של עם ישראל. אבל יש שם כללות, יש שם רגעים קשים. אין דבר שיכול יותר לשמח את הפרט בישראל. כאן אנחנו נוגעים באחת הנקודות לדעתי הכי קשות היום. מהידיעה שהוא חלק מנצח ישראל. אם אני מבין מה זה נצח ישראל, הרי שמצבי הפרטי הופך להיות תפל למה שאני חלק ממנו. אם נצח ישראל הוא מושג ריאלי, מציאותי, רלוונטי מבחינתי, הכי רלוונטי שיכול להיות, אז אין לי שמחה יותר גדולה מזה. אני שייך למשהו שלא יכלה, שאי אפשר לקחת אותו. אנחנו בסופה של שנה של מלחמה קשה, 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 מסוג מיוחד שנכפתה עלינו השנה. מלחמה שמצד אחד היא הכי הכי פרטית שיש. כל יום עוד סיפור פרטי של אדם פרטי. של פציעה ולא עלינו של יותר ויותר. ומצד שני, אין לך רגע שבו אתה מבין יותר מהשנה הזאת, שמגמתו של האויב שנלחם היא בכלל לא מגמה פרטית. הוא לא נלחם מול צבא ענק, הוא נלחם מול תינוקת, מול תינוק, מול זקן, מול זקנה, מול איש, מול אישה, כי הפרט הזה מבחינתו הוא גילוי של נצח ישראל. הוא נלחם מול נצח ישראל, כי נצח ישראל מרגיז אותו. במלחמה מול הפרט, יכול להיות שהוא ניצח. אבל במלחמה מול נצח ישראל, הוא הולך ומפסיד כל שנייה מחדש. אלה לא מילים. זאת מציאות שצריך לחוש אותה. יש רגעים בעולם שבהם הפרט פתאום הבין שהוא נציג של עם, לא מפני שהוא חתם על משהו. לא מפני שהוא התגייס עכשיו לשרת את העם. יכול להיות שהוא בסך הכל נולד. אבל הוא מבחינתו של זה שלא רוצה בו נציגו של עם שלם. עם עמד פה עכשיו לפני עוד. עם שלם עמד מול כוונת של צלף. והעם הזה התבטא בפרט אחד. זה הסיפור הכי פרטי שיכול להיות. זה הכי 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 כלל ישראלי שיכול להיות. כל כלל ישראל מקופל בפרט. פעם הזכרנו, אגב ראש השנה, יש גמרא בתלמוד הירושלמי שמופיעה פה במקור 8 למטה. בסוף בסוף. כתוב בה, רבי חנינה ורבי יהושע אומרים, איזו אומה כאומה זו שיודעת אופייה של אלוהיה. הזכרנו פעם אחת את הדברים האלה. זה ביטוי נפלא. אומה שיודעת אופייה של אלוהיה. היום לא יודע אם מישהו יכול לכתוב דבר כזה. לדעת את האופי של הקדוש ברוך הוא. היא יודעת מה האופי שלה. מה זה אופייה של אלוהיה? אדם שיש לו דין בעולם, בשר ודם. דין לפני מלך בשר ודם, לפני שופט בשר ודם. לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואינו חותך ציפורניו, לפי שאינו יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינם כן. הם מגיעים לראש השנה, יום הדין, יום זיכרון תרועה, יום תרועה. לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, מגלחים זקנה, מחתכים ציפורניהם, אוכלים ושותים בראש השנה. לפי שיודעים שהקודש ברוך הוא יעשה להם נס. פעם למדתי את הירושלמי הזה עם תלמידים, קם תלמיד אחד ואמר לי, הרב, זאת אומרת שהמשחק מחור. ככה לא יפה, אבל זה נכון. נו, מה החוכמה? מה זה יום דין? יודעים שיצאו זכאים בדין, נחמד מאוד, אפשר לבוא לאכול, לשתות, הכל בסדר. אז איזה יראה ואיזה נתן את תוקף, מה יודעים שיצאו זכאים? תמיד תמדתי, ראיתי תירוצים לכאן, לכאן. הדור הקודם, יהודי גאון, עמדן עצום בשם רב שלוימי קלוגר. כמה דורות לפנינו? מהאחרונים. רב שלמה קלוגר כותב על השולחן ערוך, בפירוש נפלא בשם חוכמת שלמה, את הדברים, הוא מביא את הדבר הזה, מביא את השאלה, ומביא תירוץ. הזכרנו אותו פעם. הוא אגב את התירוץ הזה, כותב, ותוך כדי התירוץ אומר שאת התירוץ הזה הוא אמר לדרשת בר המצווה שלו. כך הוא מספר. רק מה, עכשיו כשהוא כותב את הדברים על השולחן ערוך, זה נראה לו לא רע, אז הוא מבין. ונעין הדברים בעיניי. אז מה הוא דרש לבר המצווה? הוא מתחיל את הדרשה לבר המצווה בסיפור הידוע על אלישע שהולך ומגיע אל האישה השונמית. זוכרים? אישה גדולה נמצאת בשונם, והוא מגיע אליה, והיא מחזיקה בו לאכול לחם. ואנחנו יודעים שלאישה הזאת אין בן, אחר כך גיחזי אומר לו שיתפלל, שיפקוד אותה בבן הקדוש ברוך הוא. אין ילדים בכלל. אבל האישה הזאת אישה שהיא צדקת ויש לה, והיא מבקשת להעניק לאיש האלוקים העובר שם תמיד את מזונו. בימים שואל אותה אלישע, הוא רוצה לתת לה איזושהי מחווה. הוא שואל אותה, היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? והיא עונה לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. שואל הזוהר הקדוש, מה חשב אלישע שלאישה מסכנה בלי ילדים, איפה היא בדיוק צריכה פרוטקציה? אצל שר הצבא. זה המקום הרלוונטי שמעניין אותה עכשיו. שאל אותה אם היא רוצה משהו, אני יודע מה, מה זה רלוונטי בכלל? מלך ושר הצבא, מה היא צריכה את זה? ויהי היום, כך כתוב שם, ויבוא אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה. ויהי היום, אומר הזוהר הקדוש, זה זוהר עצום. אגב, אותו מזכיר גם כן רב שלמה קלוגר בבר מצווה. אומר הזוהר, ויהי היום, ויבוא אלישע אל שונם, אין ויהי היום אל הראש השנה. ילרש, אבל תקשיבו לו עד הסוף, הוא פילי פלאות. כי ויהי היום זה היום שבו הקדוש ברוך הוא יושב בדין עם בריאותיו, כמו ויהי היום באיוב ובעוד מקומות. ובא ערב ראש השנה או ראש השנה, ובראש השנה עצמו אלישע אל האישה השונמית אחרי כל החסדים שהיא עשתה, והוא בעצם אומר לה משפט פשוט, את רוצה ברכה מהרבה? את רוצה שאני אתפלל, אני אזכיר את זכויותייך, היש לדבר לך אל המלך, אל מלכו של עולם, להגיד לו משהו, אני רוצה לדלג, לספר על זכויותייך, על הצדקות שלך, אבל מה את רוצה שאני אבקש? אני אבקש בשבילך, מה את רוצה שאני אבקש? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, הזוהר מסביר מה זה בדיוק במושגים של שמיים. היא עונה לו, זה פלאי פלאות המדרש הזה. ותאמר לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. חס וחלילה. ויילי לברנש, אוי לו לאדם שבשעת הדדינה, בשעת הדין, בא עם השם של עצמו. פרטי. הוא הולך פרטי. ומביא את שמו לפני הקדוש ברוך הוא עם כל זכויותיו. מי שבא לבד, אומרים לו 100%, זכויותיך נפלאות, אבל עכשיו בוא נפתח את כל החשבון. תחיל לעבוד. לאט לאט. בשעת הדדינה אני רוצה לבוא בתוך עמי. אני רוצה לבוא עם נצח ישראל, אני רוצה לבוא עם עם ישראל, אני רוצה לבוא עם כל העם כולו, לא רוצה לבוא לבד בכלל. ויילי לברנש, ובשעת הדדינה אתה בלחודוי, בא לבדו. לפי הזוהר זה פילי פלאות. אלישע בא ומציע לה הצעה, והיא נותנת לו מוסר, היא מלמדת את אלישע, האישה השונמית. ואומרת לו, יותר מכל הנבואות ומכל הפרטים, יש את הכוח להיות חלק מנצח ישראל, זה הדבר שנותן לי הכי הרבה כוח. ממשיך רב שלמה קלוגר ומסביר הרי את השאלה שהוא שאל, מה קורה בראש השנה? הרי הייתה שאלה, הוא צריך לענות עליה. אומר רב שלמה קלוגר, הכל בבר מצווה רבותיי, אומר רב שלמה קלוגר, זה פשוט. בראש השנה ישנם שני דינים. דין אחד הוא הדין הפרטי שלי. שם אני בא לדין. וואה, וזה דין קשה, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי כך ומי כך. אנחנו יודעים בדיוק כמה הדין הפרטי קשה. אין זכאות. אבל יש עוד דין שמתרחש בעולם כל ראש השנה מחדש. עוד פעם באות האומות ואומרות שנצח ישראל חס וחלילה כן ישקר. עוד פעם באות האומות ואומרות ריבונו של עולם, זה לא הם בכלל, זה לא העם בכלל, אין דבר כזה בכלל. עוד פעם הן באות ומנסות להכפיש, לזרוק בוץ, לקלל, לומר שהם כל מה ששומעים היום. אבל הקדוש ברוך הוא התחייב שבדין הזה מיצא זכאים. כלל ישראל יצא זכאי. אני? את? אתה? כל פרט נידון כפרט. אתם יודעים מה זו? איזו אומה כאומה זאת שיודעת אופייה של אלוהיה? מה זה אופייה של אלוהיה? מסביר רב שלמה קלוגר, אדיר. אדם יש לו צרה פרטית. אז הוא היה צריך לבוא לבוש שחורים. אז מה אם כלל ישראל יצא זכאי? אבל אני הולך לסבול. ומהי השמחה של הקדוש ברוך הוא בראש השנה?
שכל יהודי בא לבוש לבנים ואוכל ושותה, כי הוא יודע שהוא חלק מנצח ישראל, ונצח ישראל זה דבר שלא קלה. אם יש נחמה שאפשר לנחם אבל, זה להזכיר לו את ציון וירושלים. אם יש נחמה שאפשר לנחם פרט, היא לעולם לא בפרט. כי הפרט באשר היותו פרט קלה. אם לא היום, מחר. אם יש משהו שיכול לרומם אותי לשמחה מוחלטת, זה היותי חלק מנצח ישראל. כשעם ישראל מגיע לארצו, הוא לא עוצר ביריחו. הוא הולך מיד להר גריזים והר עיבל. שם הוא יקבל את התורה מחדש. והרי צריך לשאול למה? את התורה הרי הוא הולך עם ארון הברית כל הזמן, הוא יכול לעשות את זה שם ביריחו מיד כשהוא נכנס. למה ללכת 60 קילומטר בלי לעשות את קבלת הברכה והכללה? הסיבה היא פשוטה. הוא הולך להר גריזים והר עיבל כי הוא נסע איתו במדבר לא רק את ארון הברית, הוא נסע איתו עוד ארון אחד. עמוד הענן כבר נגמר, ועמוד האש נגמר, וענני הכבוד נגמרו, והמן נגמר, והסלב נגמר, והמים נגמרו, ושני ארונות ממשיכים ללכת 40 שנה לפני עם ישראל. ארון הברית ועצמותיו של יוסף. אתה לא תוכל לקבל את התורה לפני שתחזיר את עצמותיו של יוסף אל המקום שממנו מכרת אותו. כל עוד יש לך אחריות על הפרט שהסכמת לזנוח מכלל ישראל, אין לך מה לקבל תורה בארץ ישראל. אתה תלך 60 קילומטר עם עם שלם אל הר גריזים והר עיבל, תקבור את יוסף, כי השבעה השביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. זאת אומרת, לא תעלו את עצמותיי מזה איתכם, לא פקוד יפקוד אלוקים אתכם. היותך חלק ממציאות כזאת שנקראת נצח ישראל, והבנתך את החטא בהבנה שאפשר להיפטר מיוסף, היא התנאי לזה שתקבל עכשיו את הברכה והכללה בהר גריזים והר עיבל. על מה השמחה בהר גריזים והר עיבל? אני חלק מהברית. יש שם הרבה דברים קשים, אבל אני חלק מהברית הזאת. הברית הזאת היא ברית קבועה, היא נצח. מה כתוב מיד אחרי כל פרשת כי תבוא? הפרשה הבאה, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם וכו' וכו'. כתוב במדרש תנחומה, למה באה פרשת אתם ניצבים אחרי פרשת הכללה? לפי ששמעו ישראל 100 כללות חסר 2, אמרו זהו, אין לנו סיכוי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם ניצבים היום כולכם. אז אפשר להבין את המדרש, הרגיע אותם, הנה עובדה שכולם נשארו פה, אתם רואים, זה לא נורא כל כך. ממשיך המדרש, לא. אילו אתם באים קנה קנה, כל תינוק יכול לשבור את הקנה. אבל אם אתם ניצבים היום כולכם יחד, ומבינים שאתם אגודת קנים שהיא בלתי ניתנת לשבירה, אז יכול להיות שעברנו את כל הדברים הקשים של כי תבוא. אבל נצח ישראל הולך ומתקיים מזה. מה קורה למביא הביקורים? זה שמביא ביקורים וקורא מקרא ביקורים, מה קורה לו בעצם? מה הוא אומר במקרא הביקורים? דיברנו על זה הרבה פעמים, אגב, הדברים האחרים. מה הוא אומר שם? הוא מביא את הביקורים, והוא אומר, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. נכון, הוא מספר את כל ההיסטוריה. הוא לא היה שם במצרים. הוא הרי יורד לשדה שלו בארץ ישראל. הוא לא היה במצרים. אם הוא היה במצרים, הוא לא היה יורד לשדה בארץ ישראל ומביא ביקורים. אבל הוא חש מחובר לעבר שלו ולהווה שלו ולעתיד שלו, והוא יכול לומר בגוף ראשון יחיד ורבים, אני לא מביא עכשיו סתם אשכול שביקר. אני עם אבי וסבי ואבי אבי וסב סבי, אני מביא את האשכול הזה יחד איתם. אני הייתי במצרים. כשאני מביא את האשכול הזה שביקר, אני רואה שגם הם קיימים איתי.
אני רואה שהדבר שבעצם ביקשו לחסל נמשך ונמשך ונמשך.
דווקא במציאות שלפעמים נשמע קצת אינדיבידואליסטית ופוסטית, אני חושב בדיוק הפוך. אין משהו שבאופן הכי אינדיבידואליסטי יכול לרומם אדם מהידיעה שהוא קשור למשהו בלתי נפסק, לשורש ששום דבר לא יכול להוציא אותו. כל אדם מחפש משהו בלתי נפסק. הוא מחפש את זה בכל מיני צורות. כשתוכל להפגיש אותו עם השורש הזה, תתרחש המציאות שנקראת בפרשת כי תבוא שמחה. אפשר לשמוח בשמחה שתיגמר בחלוף המוזיקה. אפשר לשמוח בשמחה שהיא חזקה מאוד עד שתהיה הפסקת חשמל. ואפשר לשמוח בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. אתה מביא הביקורים, מביא אותם לבד, יכול להיות שאת כל משפחתך השארת שם מאחורה. שרדת את הכל, אתה פה. אבל זה לא אני. עם ישראל פה. והכל פה, כי נצח ישראל ממשיך. מה שמתקיים בתחת אשר לא עבדת את השם בשמחה של פרשת התוכחה, מתקיים בכל פרשת כי תבוא בהתחברות הזאת של האדם לנצח ישראל שלא ישקר. אני חושב שנכונים הדברים תמיד, נכונים על אחת כמה וכמה בסופה של שנה כזאת. ואני ברשותכם רוצה לגנוב דקה. ככה אמרתי מקודם, אני עוד שעה, שעתיים, עושה אל גיא ההריגה הארור הזה בפולין. שלח לי יהודי יקר, מזכירים טובה לעושי טובה, אברהם דובדבני. שלח לי יהודי יקר, חילוף מכתבים שאני לא ידעתי על קיומו, גם הוא לא ידע על קיומו עד לפני שבוע, שבועיים. שהתרחש בין אביו, רב ברוך דובדבני, זיכרונו לברכה. ברוך דובדבני, זיכרונו לברכה, איש צדיק, שהרבה הרבה זכויות עלייה וזכויות גדולות גדולות בעולם יש לו. הוא האיש שעמד מאחרי עליית יהודי לוב, והאיש שנסע לשארית הפליטה באיטליה בשנים שאחרי השואה. הזכרנו יותר מפעם אחת, רק אזכיר את האיש כיוון שהזכרנו אותו, יותר מפעם אחת הזכרתי ציטוטים מהאדמור מפסנה, מהאש קודש. הזכרתי שאת כתביו מצאו בקד שנשאר אחרי הגטו בוורשה. שם הוא היה אומר תוך כדי המלחמה את תורותיו. אז היהודי שקיבל את זה ומצא את זה, זה אותו ברוך דובדבני. והוא כותב, בערב פרשת כי תבוא, בדיוק כמו היום, תשין וב 46, תוך כדי שהוא נמצא באיטליה עם האודים המוצלים מהאש הגדולה במחנות הפליטים, ועובד על הגעתם לארץ, הוא כותב מכתב לרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, ומבקש ממנו חיזוק, מבקש ממנו ניחום. אני אקרא חלק ממכתבו של דובדבני, כי הוא מכתב נפלא בשאלה, ורק שתי שורות מהמכתב של הרב חרלאפ, שלפניכם בכתב יד. יום ה' לסדר כי תבוא אל הארץ מצד ימין, על אדמת מאה. צ'זרי, בגלות איטליה. תכבוד מורי ורבי וכולי וכולי וכולי, הרב רבי יעקב משה חרלאפ שליטה. שלום ברוב הכנעה. אגב, אחרי הכל הסגנון של איש ציבור, של עסקן ציבורי, לגדול בישראל, הוא מעניין מאוד. בתקופת השנה, בא אני בן ציון שגלה מעל שולחן אביו לעמק הבכה. כדי לשרת את אחיו שהציצו בכבשני האש,
ובחסד השם עליהם ניצולו, ושרדו לפליטה כהיום הזה. לחלות פני יקיר לבבי ונפשי כבוד תורתו, שליטה. שיזכרנו ביום הזיכרון ויעתיר בעדנו. תתפלל עלינו. שיפקדנו בעל הפיקדון ברחמיו המרובים ויאמר לצרותינו די ותכלה שנה וכללותיה תחל שנה וברכותיה. יאמין לי אישי הגדול, כי נמלאה כבר שאת צרת ישראל. אין מקום יותר. עם גדושה ועם תפופה, וכבר לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. אין קץ לסבלות האנשים היושבים באפס מעשה כבר שנה ומחצה לאחר המלחמה, ולאחר שעברו עליהם שש שנות רעה ויגון לבלי החיל. יום יום אני תובל, הוא הרי בגלות התמאה, אבל הוא תובל. איפה? יום יום אני תובל תבילה של ממש בים צרותיהם. ורואה אני את מכאובם ונגעי לבבם הפצוע והשחול, מכל היקר להם. אתה אני בבקשתי להזכירם לטובה ביום הדין, לכתיבה וחתימה טובה, לגאולה וישועה. יש לו בקשה בעוד שורה אחת. מאוד ישמחו פליטי ישראל, אם כבוד תורתו יכתוב להם אי אלה דברי קודשו, דברי עידוד ונוחם. אני אקצר, הוא מסיים את המכתב בבקשה לתפילה ולשנה טובה וכו' 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 וחותם. הרב חרל"פ כותב לו חזרה, אתם רואים המכתב הזה נכתב ערב כי תבוא לפני תחילת השנה, והתשובה ניתנת בחטא תשרי תפשין זין. כבר בעשרת ימי תשובה, ערב יום כיפור. גמר חתימה טובה לידידי היקר מבני ציון היקרים, שלוחה דרחמנה, להצלת עם הקודש, ברוך הוא וברוך יהיה. שמו היה ברוך. ברוך הוא וברוך יהיה. עכשיו קדימה. הוא, אני מדלג, הוא כותב את שמו, שמו יחיאל ברוך דובדבן השליטה וכו', אחר דרישת שלמה מכתבו, קיבלתי ויהי רצון שיקובל תפילתנו בעד מעלת כבודם. זכותו הגדול וכו' וכו', הוא מתאר כמה זכאי במה שהוא עושה, כמה דברים חשובים, ואז הוא אומר את המשפט הבא. מאוד מעניין. אני אולי ברשותכם, הכתב היד ככה מאוד, מאוד קשה לקריאה, אקרא ממש את השורות שאתם תראו אותם תוך כדי כתב היד, ולקרא אותם מהדפסה שלקחנו לעצמנו. הוא כותב כך, והנה נאמר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הוא תוך כדי תקופות הנחמה. למה דווקא אלוקיכם? נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, כי לפי ערך נוראות המצוקה, אין מי שיכול לנחם את עם ישראל. אין כל פה אשר יכול לבטא דברי ניחומים, רק השם לבדו יתברך שמו, הוא אשר יאמר נחמו נחמו עמי. אבל מה עם הניחומים? ואומנם הניחומים אשר יאמרו מפי ויתברך שמו, אין לאל שום שכל שיכול להכילם. מצד אחד רק הוא יכול לנחם, אבל את מה שהוא יכול לנחם אף אחד אחר לא יכול להכין. ולערוך ערך מתיקותם ועדן עדנם וכו' וכו'. אז מתחיל קטע אם אתם רואים במילים, ומה נשגב? קטע חדש, ומה נשגב יהיה העידן ההוא? עכשיו תשמעו פשט. את אשר נשמע מפי השם שיאמר אלינו בניחומיו, עמי! אתם יודעים איך הוא הבין את הפסוק, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, מה הנחמה? הוא אומר, אל תחפש בפסוק, אבל לא כתוב כלום. נחמו נחמו, מה? אתם עמי! זאת הנחמה. כל פרט הוא עמי. כל אחד הוא עם שלם. נחמו נחמו, אתה עמי, יאמר אלוקיכם. וכל אחד מישראל, אני ממשיך בכתב היד, יהיה לעם ועם השם. ואשר מתוך זה הוא מזקקם, מצרפם ומבחין אותם כזקוק זהב וכצרוף כסף, למען יהיו ראויים שגם היחיד מישראל יהיה לגוי קדוש על אדמת הקודש. הוא ממשיך וחוזר עוד פעם על הנחמו, נחמו בזה שאתה הפרט הוא עמי. לפעמים הניסיון להיות פרט נובע מחוסר הכוח שלך לקבל את העם. זה נכון כשאתה מבין את העם כאיזה קולקטיב שאתה רוצה עכשיו לברוח ממנו ולפתח את האינדיבידואל. אבל אם אתה מבין שהעם פירושו מה שנותן לפרט משמעות של נצח, אז זאת הנחמה הגדולה ביותר. הוא מעריך הרב חרלה במכתב, רק חלק קטן מובא פה. והוא אומר, תאמר לכל אחד ואחד מהם, שכל אחד מהם הוא הסבר שלם לעם. כל העם זה כל פרט. כל פרט שלא נמצא שם הוא עם. ועמי, המציאות הזאת, הדבר הזה שנמשך ונמשך ונמשך וימשך, זה הנחמו נחמו יאמר אלוקיכם. את הנחמה הזאת, את זה יכול לומר רק הקדוש ברוך. את הנחמה שנמצאת בעצם זה שאתה נצח ישראל שלא משקר. את זה אומר הקדוש ברוך. לפעמים הניסיונות שלנו לנתח הכל באופן הפרטי, הקבוצתי. תחשוב שהמלחמה היא רק מול פרט מסוים, מול דעה מסוימת, מול אנשים מסוימים, מול מקומות מסוימים. לפעמים זה נראה מאוד מקל, כי אם המלחמה היא רק מול דעות מסוימות, אז אם נשנה את הדעה, אז אולי זה ייפסק. זה מאוד נחמד להשתעשע בזה. ואם המלחמה היא רק מול יישוב מסוים, אז פשוט ביישוב אחר, הכל יהיה בסדר. אם רוצים להרוג רק מקומות מסוימים, אז במקומות אחרים, אין בעיה, פשוט משנה מקום. ואז מאוד קשה פתאום לקבל את ההנחה שלא זאת המלחמה בכלל. כי זה נראה כאילו משמע שהיא לא פתירה. אבל אם חושבים לעומק בדיוק הפוך. אולי אז משמע שהמלחמה היא בשורש, ולא בשום ענף. ולכן פתרונה יכול להיות רק בחזרה אל השורש. והשורש הוא הרי מוכר. כל כך נעים לנסות למקד את מגמת האויב בענף. כי סוגרים את הענף ורצים קדימה. וכל כך מתסכל לראות שכל מי שחשבת שיש לו בעיה רק עם ענף אחד, יש לו בעיה איתך בדיוק כמו עם הענף השני. לא רק שלא מעניין אותו איפה אתה גר בארץ ישראל, גם לא מעניין אותו אם אתה גר בארץ ישראל או לא בארץ ישראל, הוא יזכיר לך את השורש שלך גם 10 דורות אחורה. זה לא משנה מתי, ולא משנה מה, ולא משנה איך תנתח את זה, ולא משנה מה תכתוב על זה. אז התפיסה הרגילה אומרת, אז אין סיכוי. ומי שטיפה מעמיק אומר, אז בדיוק הפוך. אז משמע הוא יודע שיש שורש. הוא כן יודע שיש שורש שצריך להילחם בו. זאת אומרת שהניצחון יהיה בידיעת השורש מצידי. בהכרתו. בהתחברות אליו. אז יהיה ושמחת בכל הטוב. כשאני אדע שאני שמח לפני השם אלוקיי, במה? בזה שאני לפני השם אלוקיי, זהו. באהבת האל שציווה בהם. אני מבטא את הקדוש ברוך הוא בעולם, וכשם שהוא אינו קלה, כך אני לא קלה. מה אני לא קליתי, כך אתם בני יעקב לא קליתם. כשאני תופס את זה, אני מגיע לנחמו נחמו, איך פשוט תבינו את העמי. נדמה לי שאם נדע ללמוד את זה לעצמנו, נכון, גם במילים הכי אינדיבידואליסטיות, ואולי דווקא במילים האלה, אין דבר שיותר נכון להבהיר מזה. כי אין מה שיכול לתת משמעות לעצמי, הפרטי שלי, יותר מהיותי נובע ממשהו שלא יכול מחר להיעלם. זה ושמחת, שתחילתו בתחילת כי תבוא, בסופו בכל השמחה הגדולה שהיא עיקר המצווה שהאדם מצווה בישראל. שנזכה בעזרת השם שבאמת תכלה שנה וכללותיה, ובאמת כבר תחל שנה וברכותיה עלינו ועל כל ישראל. שנה טובה ומבורכת.